השבועה שלו, של יוסף, שיקח אותו לארץ ישראל.
טוב, אנחנו מתחילים היום ספר שמות, שנקרא ספר הגאולה. והפרשה מתחילה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. דרך אגב, מכאן אנחנו גם לומדים את החשיבות של שמות. שמות זה לא סתם דבר. שמות יש להם מהות, יש להם משמעות. הם בעצם גם משפיעים, וגם יש דעה אפילו שאומרת שהם באים מלמעלה. זאת אומרת, כשבאים וקוראים לתינוק בשמו, אז לפעמים שואלים מה לקרוא, מה לקרוא, אז יש דעה שאומרת, מה שיבוא לך בראש באותו רגע, זה השם שתקרא. למה? כי הקדוש ברוך הוא שם לך את השם הזה. זאת אומרת, זה מאוד מעניין. זאת אומרת, אנשים לא מודעים. לפעמים אתה רואה, תשאל זוגות או שעסקו, לא יודע, פתאום בא לי השם הזה. כי לא תמיד זה קשור למישהו שהיה, או אתה אומר, פתאום קוראים, מאיפה זה בא? לא יודע, פתאום היה לי... או שאנשים מסתכלים על שמה של שמות, וזה שם ככה כאילו נדלק להם. זה הכוונה מלמעלה. זאת אומרת, שישנה אפילו דעה שבעצם השמות ניתנים מלמעלה. ודרך אגב, אנחנו רואים את זה בתורה גם. כאשר חלק מהשמות, כאילו בפירוש יוצא מהפשט, שמי שקורא אותם בשם זה בעצם הקדוש ברוך הוא. וגם יצחק, רואה, תקרא לו יצחק. שמות זה דבר בעל חשיבות עליונה. גם אם אנחנו נותנים את השם, כנראה שמשהו כיוונו. עכשיו, ובלי שום קשר, כדאי תמיד לכוון לתת שם טוב עם מהות טובה. כי השם גם משפיע על הבן אדם. ואלה שמות בני ישראל. ולמה אנחנו אומרים את זה?
איזה שם גדול. שמעיה אנג'ל.
יפה.
גם שמעיה וגם יה
וגם לא. גם שמעיה.
כן.
אבל יכול מאוד להיות, חבר'ה, מה שאתם לא מבינים זה שיכול להיות שזה יציל אותו מהרבה צרות אחרות. מי יודע איפה הוא היה מסיים אם היה לו שם אחר? מי יודע מה היה קורה? אני אומר, אף פעם אי אפשר לדעת, כי לפעמים הקדוש ברוך הוא מכוון את האדם לדברים שנראים היום ונורא, ובסופו של דבר הם מכוונים להכי טוב מהעולם.
אני טוען בכלל שהקדוש ברוך הוא איך שאתה נולד גזר הגורלך.
לא, זה עוד פעם ברור, זה ברור.
לא, אני טוען שאתה יכול לעשות תשובה, אתה יכול לזה, אבל בסופו של דבר... מה שצריך להיות, זה יהיה, אתה יודע, תסתכל את מאיר בנאי, איזה בן אדם.
אין קשר.
לא, אני אומר סתם, אתה יודע,
אמר,
צנוע, חזר בתשובה.
בגלל המחלה.
זה משכנתה פרטית. הוא היה בן אדם ענב.
אני לא יודע לאן אתם הולכים. אם אתם תסתכלו על חלק מגדולי ישראל, הם מתו בגיל צעיר מאוד. אור החיים הקדוש, האר"י הקדוש.
רבי נחמן.
הם כולם, רבי נחמן. עכשיו, מה תגיד, מה הם היו רשעים? מה פתאום? הם עשו את התפקיד שלהם. הרי מה אמרנו? בן אדם בא כאן למטרה בשביל למלא תפקיד. ברגע שהוא מילא את התפקיד, הוא עולה למרומים, נגמר. עכשיו, לפעמים יש השלמה. אנחנו קוראים לפעמים על תינוק. היה תינוק, והוא בגיל, פתאום בגיל שנה, לפעמים אפילו חודשים, לפעמים אפילו ימים, נפטר. ואנחנו כולנו בצער, מה זה, איזה היום ונורא, ואנחנו אפילו לא יודעים בחשבונו של ריבונו של עולם. יש והיה סיפור על צדיק אחד שהתגלגל אצל זוג, והוא חי, נדמה לי, ממש תקופה מאוד קצרה, ומה התברר? התברר שחקרו לעניין שהוא, הצדיק, היה כמה ימים שהוא ינק מנוכריה. דרך אגב, פרשת שבוע שלנו גם, אנחנו רואים שמשה רבינו היא קוראת למנקת, תביא מנקת מן העבריות. כי כשהיא בתיה, הבת של פרעו, לוקחת את משה מן העיר, היא מנסה, אומרים, מנסה להאכיל אותו עם כל מיני נשים מצריות. הוא לא מוכן, הוא לא מניע, למה? הוא עומד לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול לטמא את הגוף שלו עם חלב של גויה. הוא חייב לשתות חלב הכי טהור שיכול להיות. ובאמת, מתגלגלים הדברים, ומי מאכיל אותו בעצם? האמא שלו האמיתית, הביולוגית. זאת אומרת, גם כאן אתה כבר, אנחנו רואים את הדברים, איך שהם משפיעים. ההשפעה של דברים שאתה עושה, היא לא לעכשיו, היא מי יודע מה. עכשיו, אנחנו לא יודעים את החשבונות של בנו של עולם. הנה, אם משה רבינו חס ושלום היה צריך לנוק, נגיד, כמה ימים מזה, אז יכול להיות שהיה מתגלגל בצורה שונה כדי להשלים. אותו צדיק, מה שקרה, בגלל שהיו איזו תקופה קצרה שהוא ינק מאישה נוכריה, הוא חזר בגלגול כדי לנוק. ועוד פעם, שצריך להבין שצדיק כזה מתגלגל גם אצל צדיקים. כי הם מזכים זכאי על ידי זכאי וחייב על ידי חייב. זאת אומרת, חשוב להבין. כשאתה מסתכל, אומר, תראה איזה זוג צדיקים. נולד להם תינוק ופתאום אחרי כמה ימים נפטר. אתה לא יודע חשבונות של ריבונו של עולם. אז מי שאני מסביר לך, להפך, אדרבה, הם זכו שהתגלגלה להם נשמה של צדיק עליון, שכל מה שהיה צריך תיקון של כמה ימים. וברגע שאתה את התיקון הזה, הוא עלה למרומי, ולהם יש חלק בזה, זה אי אפשר לזלזל. כי מגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייב. וזה בעצם המשמעות של הדברים. וכך גם...
איך עושים את הקבוצות האלה?
אנחנו הרבה פעמים רואים דברים, אנחנו לא יודעים מה, לאן הם מובילים.
איך, תראה לי.
אני עכשיו קראתי היום, טוב אחרית דבר מראשיתו, טוב אורך רוח מגבר רוח, אל תבעל וכחה לכעוס, כי כעס בחיק סילים ינוח. זה קוהלת.
נגיד לך, כמו שאנחנו מדברים שאתה מאמין שבאמת יש עולם הבא, שזה בעצם העולם האמיתי שלנו, אז עוד הרבה יותר קל להבין את כל ההתנהלות הזאת של
העולם. זה מה שאני מנסה להגיד לכם.
הרבה יותר קל להבין.
בוודאי.
הרבה יותר קל להבין מתי הבן אדם הולך לעולם הבא, ומתי הוא לא הולך לעולם הבא.
נכון.
ומתי הוא נמצא בסיטואציה.
זה שהיו בקומה במצב של... שכבר עזבו פה את המקום, ולא רצו לעזור.
פרס את כל העולם.
כי אתה הולך באמת לעולם שכולו טוב. אתה לא הולך לעולם
שכולו רע. בדיוק. וזה מה שאנחנו רואים.
אתה רואה אור, אתה רואה נעים לך, ופתאום מורידים אותך
בזה. היום אני צריך לדבר בהזכרה. זה אחד מהדברים שאני רוצה לדבר עליהם, אומרים, המקום ינחם אתכם בתוך שער עבדי ציון ירושלים, לא תדעו לדעבר. כך אומרים האשכנזים. ספרדים אומרים, משמיים תנוחם. עכשיו, מה זה המקום ינחם אתכם? מה זה המקום? אז המקום מסבירים זה הקדוש ברוך הוא. אז הסבר אחד, זה המקום ינחם אתכם. הקדוש ברוך הוא. מה הקזמה? מה הכוונה? הנשמה נמצאת עכשיו אצל מי? אצל הקדוש ברוך הוא. אז טוב לה או רע לה? טוב לה. עכשיו, מעבר לזה, צריך, יש גם את העניין, מה זה המקום ינחם אתכם? המקום שבו נמצאת הנשמה כרגע ינחם אתכם. איפה הנשמה נמצאת כרגע? נמצאת בגן עדן, נמצאת במקום עליון. על אחת כמה וכמה שמדובר בצדיקים שעשו את הטוב, אז ברור לנו שהמקום ינחם אתכם. צריך לחשוב על איפה נמצאים. למשל, למה הדבר דומה? דיברנו על זה פעם. נגיד שיש משפחה, הילדים גדלים, וכל אחד מתפתח בצורה חיובית לכיוון כזה או אחר. ואז מגיע היום, ובן אחד נוסע לקונגו הבלגית, אני לא יודע לאן, כדי לנהל שם איזה קונצרן ענק שמגלגל מיליארדים, והוא הולך להיות הבעל הבית של הדבר הזה, והוא הולך להרוויח משכורת עתק ולחיות כמו נסיך, כמו מלך. הבן השני... גמר רפואה והולך להיות פרופסור במחלקה הכי יוקרתית בניו יורק. והבן השלישי הוא מוצלח מאוד בעניין של, איך אומרים, תבחרו מה שאתם רוצים, בעניין של, הוא פיזיקאי, הוא הלך להיות מדען באחד מהמכונים, האוניברסיטאות הכי ידועות בעולם. אז יש לו כאן שלוש בנים מוצלחים, שיש להם גם עושר, גם כבוד, כל מה שרק אבא יכול לאחל לעצמו. רק מה? הם כולם גרים רחוק ממנו. אף אחד מהם לא נמצא איתו. אז הוא בצד אחד, הוא בצער, כי אין לו את הילדים. והמקום ינחם אותך. תחשוב איפה הילדים שלך נמצאים. ממילא אתה תהיה שמח. זאת אומרת, אין שום סיבה להיות עצוב כאשר נשמה עוזבת את העולם, כאשר היא מילאה את התפקיד שלה. להפך, צריכים להיות שמחים. אבל יש את הצער של מה? של הפרידה. ובזה נגמר הצער. חשוב להבין את זה. מעבר לזה, צריך להיות באמונה שלמה שהנשמה נמצאת במקום הכי טוב שיכול להיות.
אבל אתה, לצורך העניין, תשים לב מה המנהגים של היהדות. תשים לב מה המנהגים של היהדות. אומרים שבאמת אתה הלכת מעולם הלאה. אתה יושב עם כל המשפחה, עם כל המשפחה, אתה באבל. זאת אומרת, אתה אבל על מה שקרה.
על מה אתה אבל?
אתה אבל על זה שבעולם הזה הלכת.
לא, לא, אתה אבל שאתה נשארת לבד.
אני אבל שאני
נשארתי לבד. אתה אבל על זה שהנשמה הזאת עזבה אותך. לא על הנשמה עצמה. היא במקום מצוין.
אבל לצורך העניין...
אין לך אותה, תן לך דוגמה. תן דוגמה, אני היום שמעתי סיפור מדהים. אומרים או חברותה או מיטותה. זאת אומרת, חברותה שלומד איתך, הוא כל כך חשוב שאם אין לך אותו, עדיף שתהיה מת. עד כדי כך. עכשיו... יש, היו שתי מבוגרים שבמשך, לא יודע, 40 שנה, משהו כזה, ישבו באותו בית הכנסת ולמדו תורה ביחד. התבגרו, ואחד חלה, השני חלה אחריו, כבר לא נפגשו, שתיהם נפטרו באותו יום, בהפרש של כמה שעות, ונקברו אחד ליד השני. סיפור אמיתי.
הלו.
מה, זה לא מדהים?
מה,
זה או חברותה או מיתותה. אז לא צריך להבין מה המשמעות של העולם הזה. המשמעות של העולם הזה היא עבודת השם. זהו, זה המשמעות שלו. עכשיו, אתה בזה מכין את העולם הבא. עכשיו, העולם הבא זה הדבר החשוב. נכון, קשה לנו להבין את זה. קשה לנו, איך אומרים, להפנים את התובנה הזאת. וקשה לנו גם לקבל את זה, אבל חשוב להבין. אם אנחנו יהודים מאמינים, האמונה שלנו אומרת שהנשמה הולכת למקום טוב.
יש לך לידו...
זאת אומרת, הצער הוא לא...
זה יותר גבוה.
עוד פעם, חס ושלום, אם הנשמה לא מילאה את התפקיד שלה, אז יש גם קטע בקטע הזה שחבל שהנשמה לא מילאה את תפקידה. אבל בגדול, האובדן הוא זה שאנחנו נשארנו בלי הנשמה. זאת אומרת, כמו אותו חברותה, שפתאום הלך זה שהוא יושב ולומד איתו, הוא נשאר עכשיו בלי אף אחד, ולא שווה לו, החיים שלו לא שווים. עכשיו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כך גם שמת מישהו במשפחה, נפטר, הולך לעולמו, הצער הוא שלנו, שהוא נפרד מאיתנו, שאנחנו מחר. אתן לכם דוגמה, אני בשבועות הראשונים, אפילו בחודשים הראשונים, שאבא שלי זיכרונו לברכה נפטר, שהיה לנו עסקה טובה בעסק, הדבר הראשון שהייתי עושה, הייתי מתקשר לאבא שלי, אמרו, תשמע, עשו עסקה טובה, היה לו טוב לשמוע שהעסק הולך. אחד שיש לו דור שלישי בעסק, זה הייתה לו הרגשה טובה. כי בשנים האחרונות, ממש בשנים האחרונות, הוא לא היה בא כל יום לעבודה, היה בא מדי פעם. אתה
זוכר? כן. אתה זוכר שאני פה יושב לדבר איתו פעם בשבוע.
יפה, אז לכן, כל פעם שהייתי עסקת, הייתי מתקשר לעשות לו טוב.
עכשיו,
בתקופה של ה... אחרי שהוא נפטר, אבא שלי זיכרונו לברכה, כל פעם שהיה איזושהי עסקה טובה, הייתי רוצה להתקשר, כאילו, אוטומטית, כאילו, הלכתי להתקשר אליו, ופתאום, אין לי למי להתקשר. אז הצער הוא היה שלי. שאני, אין לי עם מי לתקשר, אין לי למי להגיד, אין לי, אני רוצה לעשות לו נחת רוח ואני לא יכול. אבל הוא מבחינתו, הנשמה נמצאת בגנזי מרומים, ברוך השם. זאת אומרת, האובדן שאנחנו מתאבלים, זה לא שהנשמה קרה לה משהו היום ונורא. עכשיו, כל התפקיד שלנו גם זה לדאוג שבמהלך, במיוחד במהלך של השנה של האבל, לעשות כמה שיותר דברים טובים. זה העניין של הקדיש, של התפילה, של הזה. כי בתהליך הזה אנחנו מרימים את הנשמה עוד יותר. וזה האמונה שלנו. עכשיו, בשביל זה חשוב להבין שכל מה שאנחנו עושים כאן זה בעצם רק שלב שמביא אותנו לעולמות העליונים, לעולם הבא. ואם אנחנו מסתכלים על הדברים האלה, אז הכל נראה אחר. כמו שהוא אומר כאן, טוב אחרית דבר מראשיתו. לפעמים אנחנו רואים דבר שלא נראה כל כך טוב. ואנחנו תכף מתכעסים, מתרגזים, ומתברר בסוף שזה היה הדבר הכי טוב בעולם. אז לכן אין סיבה להתרגז, ואין סיבה להתרגז. למה? כי טוב אחרית דבר מראשיתו. טוב ערך רוח מגבר רוח. אל תהיה גרפתן ותכף תכעס רוח מה קורה לי. תהיה ערך רוח, סבלני. כי בסופו של דבר, אל תבעל ברוחה לכעוס, כי כעס בחק סילים ינוח. זאת אומרת, צריך להבין שאנחנו בעצם, מהחוסר סבלנות שלנו וההסתכלות המעוותת שלנו על הדברים, אנחנו לא רואים את הדברים כמו שצריך. וגם כאן באה התורה ומספרת לנו, אלה שמות בני ישראל. מה זה שמות בני ישראל? שם יש לו חשיבות, כמו שאמרנו. השם משפיע על האדם. עכשיו, מה קרה כאן? למה היא מדגישה? כי אחת מהסיבות שנגלו זה שלא שינו את שמותם, ולא שינו את מלבושם, לא שינו את לשונם. אלה הסיבות שבזכותם הם נגלו. עכשיו, מה זה בעצם אומר? אנחנו נתקל בפרשה שלנו בקטע של שמות בצורה מדהימה, ואנחנו דיברנו על זה פעם. יש מה שנקרא שמות מצריים. עכשיו, במיוחד בעלי שררה במצרים היו חייבים שיהיה להם פי מהשם של פרעה. למשל, פוטיפר.
וכמה אמרת?
הוא היה לו שתי פי.
פוטיפר,
שתי פי. עכשיו, אפרים, שנולד בתוך הגלות של מצרים, יש לו פי. למרות שבעצם... כי מנשה היה טרי.
מה זה הטרי?
הוא נולד תכף על ההתחלה. אבל ברגע שאתה נכנסת לתוך האווירה של מצרים, היה הכבוד שהשם שלך יהיה עם אותיות מהשם של פרעה. עכשיו, יוסף למה לא שינה את שמו? דרך אגב, הוא קיבל שם צופנת פענח, שגם שם יש שתי פי. אבל הוא קרא, המשיך לקרוא לעצמו, יוסף. יפה. לכן הוא היה יכול להמשיך לקרוא לעצמו יוסף, למרות שהוא היה משנה למלך מצרים, כי היה לו פי בשם. לדוגמה, למה אני מדבר את זה? אחד הדברים המדהימים בפרשה זה שפרעה מבקש משתי הילדות העבריות להרוג את כל הסחרים שנולדים. והוא אומר להם כך.
זה כבר פרעה שלא ידע את
דרכו של יוסף. כן, אנחנו אומרים, היה יוסף וכל אחד וכל אחד. ואז כתוב, ויקום מלך חדש על מצרים. וכאן יש כמה הסברים. יש הסבר מלך חדש ממש, או יש הסבר שהתחדשו גזרותיו, אבל לנו ברור, דרך אגב, אין מושג כזה שלא ידע את יוסף. כי אנחנו לא מדברים על היסטוריה ארוכה, מדברים על היסטוריה קצרה מאוד, כאשר תפקיד של מלך במדינה כמו מצרים, שזה אחת הממלכות הגדולות ביותר בעולם העתיק, זה לדעת ההיסטוריה הבסיסית של העם. אז זה ברור שהוא ידע של יוסף, רק מה? לא רצה לדעת את יוסף, אשר לא ידע, לא רצה לדעת. יש הסבר אחר שאומר, מה זה אשר לא ידע את יוסף? הוא חשב שהוא חכם. הוא לא ידע את הסיפור של יוסף, הוא חשב הוא יכול להשתבד בעם ישראל והוא ינצח. אבל הוא לא ידע את הסיפור של יוסף. מה היה הסיפור של יוסף? האחים מה עשו איתו? מכרו אותו, התעללו בו. הוא עבר, הוא מסלול ייסורי. ומה קרה בסוף? נהיה משנה למלך מצרים. הוא לא ידע, הוא לא קלע את הסיפור, הוא לא ידע את יוסף. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר, מה אתה חושב? אתה תשאבד את העם שלי ואתה תיזה מזה כמו שאתה חושב? לא, להפך, כל התהליך שלו זה מוכתב ממני למעלה. ויוביל רק לטוב. ולדוגמה, כשהוא מנסה לבוא ולגרום, מה הוא אומר? ויאמר אצלם ילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השני תקועה, ויאמר ילדכם את העבריות וראיתם על האובניים עם בן הוא ועמיתן אותו, ועם בתי וחיה. ותראינה המילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר אליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. עכשיו, מה הולך כאן בעצם? מה הוא חשב פרו? הוא יבוא לשתי מילדות עבריות, ויגיד להם, תהרגו ילדים והם יהרגו? מה? עכשיו, הוא היה מלך לא טיפש, ולכן כתוב פרו, אומרים פרח. אבל פרו גם, אם אתם זוכרים, דיברנו, זה פרח. חיצוניות, הוא דיבר יפה עם הפה, דיבר יפה, אבל פה והי חיצוני, מה יש בפנים? רע, רש עין, רע, הוא היה רע, תוכו היה רע. פרעו, פי חיצוני, והי חיצוני, ובפנים יש רע. זאת אומרת, הבן אדם מבחוץ כאילו משדר, אני חמוד, אני נחמד, אני צדיק, אבל בפנים כולו רקוב, הוא רע. ואז מה הוא עשה? אומרים בפרח, מה פרח? יש למישהו מחשבה שיכול לבוא ולשעבד פתאום במכה אחת עם של שאתמול היו נסיכים במצרים? איך הוא עשה את זה? עשה את זה בחוכמה. עשה את זה לאט לאט. בהתחלה קיבלו משכורת, אחר כך הפחיתו את המשכורת, ואז לאט לאט פתאום נהפכו לעם של עבדים. מצד שני, אותו פרעה יודע, אני אומרים, יוולד מושיעם של ישראל. מה אני עושה עם זה? איך אני בעצם מסתדר עם אותו מושיעם של ישראל? איך אני בעצם גורם לכך שלא ייוולד מושיעם של ישראל? אז מה הוא עושה? אומרים לו, ייוולד בן זכר, והוא יהיה המושיע של ישראל. אז הוא אומר, כל בן הילוד, היה אור התשליחו. אבל זה התחיל לפני זה. שהוא בא, אומר למילדות, קורא למילדות העבריות, אומר, תשמעו אתם, שתראו בן, תארגו, בת תחיו, ככה, למה הוא עושה ככה? לא יעלו על הקטע, לא גם לא יעלו על הקטע. הרי איזה אישה תלך למילדת שורגת את הילדים שלה? אבל מה, שישה בקרס אחת, פרו ושחיתו והרבו בעצמו מאוד מאוד, היה ריבוי על-טבעי. אז מה, מתוך לידה של שישה, יכול לקרות ששתיים לא שורדים את הלידה. מה, אף אחד לא שם לב שבמקרה, רק בנות נולדות. זאת אומרת, רק הבנים יחיו. אבל ככה הוא אמר, הבנות יחיו, הבנים ימותו, ואז לא ישימו לב לתוכנית. אבל דבר אחד הוא לקח בחשבון, שהמילדות האלה לא יעשו מה שהוא רוצה. עכשיו, למה הוא בכלל חשב שכן? עכשיו, תשימו לב, מה אמרנו על השמות? וכאן מדגישה התורה ואומרת, אשר שם, ויאמר מלך מצרים לילדות העבריות, ותכף אחרי זה אומר, אשר שם האחת שפרה, מזכיר לכם משהו? יש כאן גם פי וגם רש, ושם השני פועה, וגם ההל. ושם השני פועה עוד פעם מהפי. מה הוא עושה? מה הוא עשה פה? הוא בא אל כל אחד, אומר המדרש, הוא בא אל כל אחד בנפרד. כאילו נדלק עליה. הוא אמר לעצמו, וואלה, שפחה מבית עבדים. המלך של מצרים נושא לה חן, והיא מוצאת חן בעיניו. והוא גם נותן לה שם של שרה, עושה אותה כאילו שרה וחשובה. היא תהיה כמו פלסטלינה בידיים שלו, ולכן לשחק את זה מה שהוא רוצה. תחשבו על זה. פתאום מגיע לאיזה פושטית אחת, ככה הוא רואה את זה, כן? איזה אחת מבית עבדים, מגיע המלך ששולט בהכל, נותן לה, מפנק אותה, נותן לה כל מה שרק רוצה, וגם נותן לה שם שכולם ייתנו לה כבוד. אומר, עכשיו, הולך גם לשנייה, עושה אותו דבר. אומר, עכשיו, מה, אני אגיד, למה שאני אגיד להם, הם יעשו. אם אני מספיק חכם.
לא, הוא לוקח גם שתיים, שאם אחת לא תעשה, אז השנייה תעשה.
כן, לא רק זה, הם שתיהם, הם אחראיות על כל, הרי זה לא היו רק שתי מילדות בכל מצרים. הם אחראיות על המילדות. אומר, אני אתפוס אותה. תן להם תפקיד, יראה להם אני אוהב אותה, שלח להם פרחים, שלח להם זה, שיחק את המשחק עד הסוף. רק מה הוא לא לקח בחשבון? שיש לו עסק עם יוחדת ומרים. זה לא נשים סתם. זה... ומה שקורה באמת, הן לא שומעות לו. וגם כאן תשימו לב, הן עונות לו בחוכמה.
הן בעצם היו כאילו כל המילדות
הראשיות. הן היו אחריות על כל היולדות במצרים.
איך זה שכאילו הן היו יהודיות, יהודיות, ואיך יוסף?
מה זאת אומרת, הן יהודיות? בוודאי שהיו.
כן.
הן מילדות של היהודיות.
אוקיי.
יהודיות, הוא פנה למילדות היהודיות.
רק ליהודיות.
בוודאי, המצרים כרגע לא מעניינים אותו. למרות שישנה דעה שהיה יום אחד ספציפי שבו אמר כל הבן הילודיות השלימו, גם את המצרים. כי אולי היה בטוח מאיפה...
אולי היה איך לסנן את זה.
לא, אולי ידע מאיפה ייוולד... אולי המושיע של זה ייוולד דווקא מהמצרים. מה אתה יכול לדעת? אולי היה בטוח.
אני חושב שגם, אני מעריך שזה היה...
ובסופו של דבר, מה
קורה? היה שם התבוללות, זאת אומרת...
זה מה שאני אומר. אז יכול מאוד להיות שהמושיע שמדובר עליו הוא בכלל מצרי. אז הוא אמר כולם, כל הבנים, כולם תשליקו. לא רק זה, צחוק הגורל הוא שבסופו של דבר הגזרה שלו גורמת לכך שהוא באמת מגדל את המושיע אצלו בארמון.
וגם הגזרה שלו בסופו של דבר חזרה לו אחר כך שחרר בני ישראל.
נכון, הכל חוזר. מה שזה, זה...
עשיר את המכות.
שזה מה אמרנו כרגע? טוב אחרי דבר מתחילתו, אין? אתה לא יודע מה יקרה. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם.
כל מטפח, דברים על זה בסופו של דבר. בחג פורים, איך קוראים היום.
עכשיו, מה עושות המילדות באמת? ותראינה המילדות את האלוהים ולא עשו כאשר דיבר אל המלך מצרים. טוב, אז מה הם אומרים לו? הרי הוא יבוא, הם צריכים להיות, שיהיה להם תשובה. ויקרא מלך מצרים לילדות, ואומר להם, מדוע עשיתן הדבר הזה לתחיין את הילדים? ואת אומר לילדות את הפרעה, כי לא כנשים המצרות העבריות, כי חיות הן. בטרם תבוא אליהם הילדת וילדו. הוא אומר, הילדות העבריות הן לא כמו המצריות, הן מסתדרות לבד. עד שאנחנו הגענו הביתה, כבר התינוק, אז מה אתה רוצה? התינוק כבר באוויר העולם, אנחנו נהרוג אותו לפני האמא, אי אפשר. ולא רק זה, הרי מה קורה? הם לא רק שהם לא... מה זה? החיו את הילדים. זאת אומרת, לא רק שהם לא המיתו אותם, הם הביאו מזון לתינוקות, החיו את התינוקות, וזה הוא התרגז. הוא אומר, תגיד, מה אתה רוצה שאנחנו נעשה? אנחנו הגענו לבית, כבר התינוק באוויר העולם, אז שיחקנו את המשחק עד הסוף, ונתנו לו אוכל, נתנו לו את כל הצרכים שצריכה היולדת. ומה הוא יכול להגיד נגד זה? שום דבר. ויתב אלוקים, אבל בזכות זה זכו המילדות, ויתב אלוקים לילדות, וירב העם ויעצמו מאוד ועוד, ויהי כי ירו המילדות את האלוקים, ויעש להם בתים. הם זכו בזכות זה לבנות בתים, בתי כהונה, בתי לוויה, אנחנו כולנו יודעים, מיוחד ומרים, יצאו משה ואהרון, ועוד שעוד שלג גדולה מאוד של אנשים שבעלי רמה, צדיקים גדולים. וזה בזכות שהחיו את הילדים. וכאן אנחנו מגיעים לעוד נקודה שעליה אנחנו גם נעמוד היום. מה שקורה בעצם, ישנה גזרה. והגזרה אומרת שכל הבן הילוד היו את השליקו. עכשיו, מה עושה בעצם אמרם, שהוא אבא של משה? הוא נפרד מאשתו. למה הוא נפרד מאשתו? הוא אומר, מה, אני אביא לעולם ילדים כדי שהמצרים יהרגו אותם, שלהמית אותם? עדיף שאנחנו לא נהיה ביחד, לא נביא ילדים לעולם, ולא ימות. באה אליו הבת של...
משה.
באה אליו הבת שלו, מרים, ואומרת לו, אבא, גזרתך יותר קשה מגזרתו של פרעה. וכאן יש נקודה מאוד מעניינת. פרעה גזר על העולם הזה, ואתה גזרת גם על העולם הזה וגם על העולם הבא. מה הרעיון? כדי שנשמה תגיע לעולם הבא, היא חייבת לעבור דרך העולם הזה. זה בהמשך לדברים שלנו. זאת אומרת, נשמה, אם לא תגיע לעולם הזה, לא יכולה להגיע לעולם הבא. זאת אומרת, שלפעמים אפילו אם הנשמה מגיעה לעולם של 5 דקות, זה שווה. למה? כי רק ככה זה הכרטיס כניסה לעולם הבא. אז אומרת, פרעה בא ואמר, כל הבן הילוד היו אותה שליחו. הוא גזר על העולם הזה. אתה מה עשית? הלכת, התגרשת מאימא.
עצרת את
השושלת. עצרת את הכל. עכשיו, לא יהיה נשמות, לא יגיעו לנשמות שמחכות למעלה, לא יכולות לרדת למטה. ואז מה עושה? וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. והאישה ותלת בן ותראה אותו כי טוב הוא וצפנהו שלושה ירחים. ואז מה שקורה היא באמת, זה אמרם, כי לא אמרו את השם שלו בפירוש, ובת לוי זוהי יוכבת שהיא האימא של מרים והיא האימא של משה רבן.
יוכבת היא הייתה
האימא של מרים וגם האימא של משה. זאת אומרת, אשתו בעצם של אמרם, שהוא גדול הדור.
אז היה המחות של משה בעצם.
נכון, בוודאי, בוודאי. עכשיו מה שקורה...
רגע, זו אישה שנייה שהוא
לקח? לא, זו אותה אישה. נפרד ממנה, ואז בזכות מרים באה אליו, אמרה לו, וואלה, היא צודקת. ותראו איזה אומץ יש לה למרים, להבין איזה... לבוא לאבא שלה שהוא גדול הדור ולהגיד לו דבר כזה, היא ילדה איתה. ולא רק זה, תראו בהמשך גם, היא זאת שנעמדת שם על שפת היאור, ומצפה לראות מה, מה, מה יקרה. עכשיו תבינו, זה סכנת נפשות, היאור מלא גופות של ילדים. ומשה בתוך התיבה שם צף, ומי מתקרב ליאור? הבת של הרשע המרושע, בוא נעבדיל, היטלר ימח שמו וזכרו בכבודו ובעצמו, הבת שלו מגיעה. לא היית מפחד, לא היית רועד? איך היא בכלל מעיזה לגשת אליה? מאיפה את יודעת מה היא עושה עכשיו עם הילד? אולי תיקח את הילד, תשחוט אותו, תרוג אותו, תחנוק אותו, לא יודע מה תעשה. הרי מספרים שאבא שלה היה רוחץ כל יום בדם של תינוקו. והיא לא מתבאה, היא ניגשת. אבל מצד שני, אנחנו גרים גם את גבורתה ועוצמתה של בת פרעה. עד כדי כך שקראו לה בת יא, הבת של הקדוש ברוך. תשימו לב מה קורה. ותצפנהו שלושה רירחים. יותר מזה לא יכלה. הוא בוכה, הוא זה. ולא יכלה עוד, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה בחום ובזה, ותעשם בה את הילד, ותעשם בסוף השפת היור, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. ותרת בת פרעה, לא פחות ולא יותר, לרחוץ על היור, ונערותיה הולכות אגב היור, ותרת התיבה בתוך הסוף, ותשלח את עמתה ותיקחים. על עמתה יש כמה פירושים. אחד מהם אומר דבר מדהים, שמלמד אותנו תובנה עצומה לחיים. התינוק נמצא באמצע היור, היא על שפת היור. זאת אומרת, היא לא יכולה להגיע בצורת הישב, דעה הוא יכול לומר, שלח את עמתה, שלח את אחת מהמשרתות שלה, עמות שלה, שתלך ותביא אותו. ודעה אחרת אומרת, שהיא שלחה את העמה שלה, את היד שלה, והיד התארכה, והיא הביאה את משה. מה רוצים, מה המדרש הזה רוצה ללמד אותה? שהרבה פעמים בחיים אנחנו נתקלים בדברים שנראה לנו שאנחנו לא יכולים לעשות. אז באה בת פרעה ואומרת לנו שעם קצת רצון ויכולת אפשר לעשות את הכל. וצריך רק להתחיל את הפעולה. ויהיה לו חסיית הדשמיים. כי הרבה פעמים אנחנו רואים משהו נראה לנו גדול עלינו, אנחנו לא נתחיל אותו. אז בת פרעה מכאן לומדים, ותשלח את המטה. קודם כל תתחיל. הקדוש ברוך הוא יעזור לך לסיים. ואז, ותפתח, ותראה את הילד, והנה נער בוכה. ותחמול עליו, ותאמר, עכשיו, שלא ישום מההבנה. היא הבת של פרעה. אבא שלה גזר להרוג את כל הילדים, את כל הזכרים. היא עכשיו מוציאה מהיאור ב...
היא מפירה, היא מפירה.
מה זה מפירה? בראש חוצות.
היא מפירה את כל מה שהאבא של המלך הגדול אמר.
איזה אומץ.
מה?
איזה אומץ. ולא רק זה, ותומר מילדי העברים זה. זאת אומרת, היא יודעת...
שזה ילד עברי.
אתה יכול לבוא להגיד, אולי היא חשבה איזה נער אסופי מצרי. לא. היא ידעה למה, היא ראתה שהוא מעול. וגם היא ראתה אור גדול זורח. ותומר אחותו אל בת פרעה. האלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות התניק, תראו איזה אומץ. היא רואה שם מסתובבים, והיא מנסה כנראה לתת למישהו שהתינוק יאכל, כי הוא בוכה. כשתינוק בוכה, הם מאכילים אותו. זאת אומרת, מי יודע כמה זמן שמה נמצא, צריך לאכול. אבל הוא לא מוכן לאכול מאף אחד. ואז מגיעה מרים. את רוצה שנקרא לך לאישה מנקת מהעבריות ותניק לך את הילד, ואת אומר לבת פרעה, לכי. ותלך אבל תקרא את אם הילד. למי קורא? לאמא שלה, ותאמר לבת פרעה, אלך את הילד הזה וניקהו לי ואני אתן את שכרו. עכשיו לא רק זה, היא גם לוקחת את התינוק, גם קבלת כסף וגם מניקה את משה רבנו שהוא הבן שלה. ותיקח האישה הילד ותניקהו ויגדל לה הילד ותביאו לבת פרעה ויהי לה לבן. וזה קורה איפה? וארמון פרעה לא פחות ולא יוצא.
אבל מעניין אם פרעה לא, אתה יודע, פרעה פתאום כביכול מקבל נכד בהגדרה. איפה אבא? איפה הלידה?
מסקנה היא.
איפה כאילו, מה?
מסקנה.
הקדוש ברוך הוא טשטש את פרעה.
מסקנה. לא, מסקנה בלי טשטושים. מה המסקנה? הוא יודע או לא יודע?
הוא יודע.
הוא יודע שהילד הזה שגודל אצלו בארמון, זה לא שאלה, והוא יודע שהוא יהודי. כי היא בעצמה יודע שהוא יהודי.
כי הוא לא יכול להרוג אותו. אחרי שהבת שלו לקחה אותו,
הוא אומר לעצמו, הנה ההזדמנות שלך חיכיתי כל הזמן לעשות, להכשיר את כל המעשים הרעים שעשיתי. יהיה לי כאן, וזה דרך אגב בהיסטוריה היה הרבה פעמים, יהודי מחמד. יודעים מה זה יהודי מחמד? לקחו איזה יהודי, פינקו אותו כאילו, כדי שהעולם יראה, וואו...
כדי להשתמש בו לצרכים האישיים שלך.
בדיוק. הוא אמר לעצמו, אני הרי אקח אותו אליי, איפה אני מגדל אותו?
אני לא רשע, תסתכלו, אני מגדל יהודי.
ולא רק זה. הרי אני בינינו, אני אגדל אותו מגיל קטן, לעשות מה? לא לסבול את האחים שלו, להתפאר ולהתלהב מהתרבות המצרית, אני יהפוך אותו למתבולל, אני יהפוך אותו, ומה יש? דרך אגב, אלה דרך אגב היו האויבים הכי גדולים שלנו לכל אורך ההיסטוריה, המתבוללים. והנה, תחשבו באמת בצורה הגיונית. אתה לוקח תינוק קטן, שלא ידע כלום מהחיים שלו, אתה שם אותו עם כל השפע של העולם, הוא לא ילך על זה?
ברור שהוא הולך על זה.
יפה.
הוא גם גדל כגוי.
זאת אומרת, הפרו הוא לא פרייר. גם זה בפה.
הוא גם, כן, לא
פרייר.
הוא גם גדל כגוי.
יפה.
הוא לא מכיר משהו אחר.
זאת אומרת, הוא אומר לעצמו, וואלה, תראו, הם רוצים מושיע, אני אלמד אותם משהו. אני לא רק שלא יביא להם מושיע, אני אביא להם מישהו שיהיה יד ימיני לענות אותם עוד יותר. רק הוא לא לקח בחשבון. שהקדוש ברוך הוא יושב למעלה. והוא יש לו את התוכניות שלו. והתוכניות של מי מצליחות בסוף? של הקדוש ברוך הוא. ואז מה קורה? קורה דבר מדהים. הילד הזה גדל, ובזה אנחנו נסיים, כי אנחנו עבר זמננו, אני מבין. אנחנו רק נסיים את זה, כי זה פשוט, פשוט מדהים. הוא יוצא החוצה אל אחיו, ויצא אל אחיו היער בסבלותם. פתאום הוא קולט, התמונה היא לא ורודה כמו שאני גדלתי בארמון פרו. יש כאן אנשים שסובלים, ומשה הוא נשמה גדולה. הוא לא יכול לראות סבל, אנחנו רואים את זה לכל אורך הדרך. הוא לא יכול לראות, לא משנה של מי. עם בנות מדיין אנחנו רואים את זה אחר כך. הוא לא יכול לראות סבל. ואז הוא רואה, האחים שלו סובלים. ויער איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ואז הוא אומר לעצמו, ויפן כה וכה. וזה הרב אומר, יצחק ברנשטיין זצ"ל, דבר מדהים. זה בעצם נקודת השינוי הקריטית ביותר בכל ספר שמות. משה רבנו שאומר, אמור להיות משיעם של ישראל, גודל בבית פרעה. יש לו את כל הטוב של העולם. והנה הוא מגיע פתאום כאן, והוא מבין, והיה בית כה וכה, והיה כי אין איש. הוא מבין, אני לא יכול להיות חצוי. אני לא יכול להיות מצד אחד עברי, ומצד שני מצרי. או שאני עברי, או שאני מצרי. אחד מאיתנו צריך ללכת. עכשיו בינינו, הוא יכול להחליט בכיף, מה לי ולעבדים האלה? אני גודל, אני נסיך מצרים. ובאמת, הוא היה נסיך מצרים. אני אחזור להורמון, לעשות חיים, ואני אשכח מהיהודים. זאת אומרת, אני אבחר בצד המצרי.
הנוח,
הנוח. הנוח, אבל זה משה רבינו. ויער כה וכה ויער כי אין איש. אין כאן בן אדם, זה לא בן אדם, חצוי, אין כאן בן אדם. ויח את המצרי ויתמנהו בחול. מה הוא עושה? לוקח את החלק המצרי שבו ותומן אותו בחול. אז על פניו מדובר כאן כאילו על משהו פיזי גשמי. אבל אין לנו בעיה עם זה. אבל הוא באותו מעמד, בדיוק, שהוא קבר את המצרי פיזית, הוא גם קבר את המצרי הרוחני שבו.
כן, הביע עמדה. אני עכשיו בצד ישראל,
החלטתי, יפה. זו נקודת התפנית, וצריך להבין מי זה משה רבינו. זוהי החלטה כל כך לא פשוטה.
מי ראה אותו שהוא עשה את זה?
זה מגיע אחתך אחר כך. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, ויום אל הרשע, למה אתה כערך? ואלו דתן ואבירם המפורסמים, שמהרגע הזה ילוו אותנו די הרבה.
כן, הם היו...
ויאמר, ואז הוא רואה שתיים רבים, והוא אומר, רשע, למה אתה כרעך? והיא אומר, מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? להרגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, אתה רוצה להרוג אותי כמו שהרגת אתמול את המצרי? והירה משה ויאמר, אכן נודע הדבר. עכשיו תבינו, הוא אומר, ויער כי אין איש, ויש איזה גם את הפשט. הוא מסתכל, הוא רואה שם אף אחד, ולכן הוא הורג את המצרי. עכשיו, מי כן נמצא שם כנראה?
זה שהיהודי.
זה שהמצרי יכה אותו. זה שהמצרי יקרא אותו. והוא זה שעכשיו הולך להלשין. והוא בא ואומר לו, אתה רוצה להרוג אותי כמו שרקת אתמול את המצרי זה שהבריץ לי?
למה כי הוא אחר כך הלך וגם התאמת עם...
ויאמר, אכן נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה, איך ישמע?
דרך הלשנה של היהודי שהוא הציל אותו.
אכן נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה, ואז פרעה קולט. עשיתי טעות כאן. החשבון שלי לא נכון. אני גידלתי כאן את המושיע כנראה. זאת אומרת, הוא כבר מבין והוא ממהר להרוג אותו. אבל ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ סיני וישב על הבאר. עוד פעם, אנחנו כולנו יודעים את ההמשך, היות ואנחנו לא יכולים, איך אפשר לדבר בוודאי על כל, במיוחד פרשיות של שמות, אפשר לדבר מהבוקר עד הערב. אבל כאן בעצם מתחיל המסלול של מושיעם של ישראל. זוהי נקודה טובה שבה אנחנו יכולים לסיים היום את השיעור. כאן מתחיל בעצם להיות האור בקצה המנהרה. ואנחנו רואים כאן הלימוד הגדול שלנו זה, שאין נגד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מחליט, ולהפך, הוא גם יגרום לאותו אחד שייתן את ה... יעשה את הרע, הוא מתוך הרע שהוא עושה, יבוא הגואל שיציל את עם ישראל.
שם כוח.
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו.
שתהיה לכם נסיעה טובה.
תודה רבה.